כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי בחודש טוב ומבורך. מסכת זבחים, דף ג', אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. א' באייר תשע"ח, בית דראש חודש אייר תשע"ח, כאמור, דפינו השני במסכת זבחים, המסכת הפותחת את סדר קודשים, הסדר החמישי שבשישה סדרי משנה. הזמן שבין פסח לעצרת מסוגל לרפואה כמבואר במסכת שבת דף קוף ממזיין עמוד ב'. אמר שמואל, כולו שקיאני, כל המשכין לרפואה, מדבחה ועד הצרתה, מעלו. מפסח ועד עצרת הם מעולים. וכותב החתם סופר שם, דהיינו חודש אייר, והרמז הוא הפסוק, כי אני השם רופאך, ראשי תיבות אייר עם יוד אחד. מראשי תיבות של אויבי ישובו יבושו רגע, זה אייר בשני יודין. שהמזמור מדבר כשהיה דוד המלך חולה ונתרפא. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור וטרופה לחולי עמו בית ישראל במהירה. ובתוכם הילדה חנה בת אסתר, אל נרפן עלה לחנה בת אסתר, אל נרפן עלה לחנה בת אסתר, אל נרפן עלה לחנה בת אסתר. בשמחה ובטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את הדף הראשון של מסכת זבחים, דף ב', ובסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, אילו קורבנות אם נסבחו שלא לשמן פסולים, והתשובה החטאת והפסח בזמנו, ולרבי אליעזר גם קורבן השם, לרבי יוסי בן חוני גם הנשחטים לשם חטאת ולשם פסח בזמנו, ולשימון אחי עזריה, כל שנסבחו לשם נמוך מהן. שאלה שנייה, לשם הנקטה המשנה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה, והתשובה להשמיענו, שמכל מקום אסור לשנות בהם עוד. שאלה שלישית, מה ביור הפסוק ועשית כאשר נדרת נדבה? התשובה, שאם עשית כמו שנדרת ועבדת לשמה, הרי זה עולה לשם נדרך. ואם לא, הרי זה נדבה שמכל מקום אסור לשנות בה עוד. שאלה רביעית, מה הדין בסתמה בזבחים ובגיטין ומדוע? והתשובה בזבחים כשר משום שבסתמה לשמה ממומדים, ובגיטין פסול משום שאישה לב לגירושין עומדת. שאלה חמישית, מה הדין בזבחים בסתמה כשהשוחט קטן ומדוע? התשובה בתוספות שאומר פסול משום שאין לו דעת כלל להבין שהם קודשים וסבור שאין חולין, והרי זה מתעסק. שאלה אחרונה על דף ב', הדף הראשון במסכת זבחים, לשם אילו וב דברים הזבח נסבח? והתשובה, לשם זבח, זובח, השם, אישים, ריח וניחוח. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לשלמדנו בדפינו היומי אתמול. דף ב', הדף הראשון של מסכת זבחים. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, בית דראש חודש אייר תשע"ח, א' באייר תשע"ח, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי על דף ג' במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ב' עמוד ב'. שלוש שורות מתחילת העמוד, מן המילים אמר לי רבינה לרב פאפה, לא אבית גבן באורתה בתחומה, בי חרמך. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לעיל, בתחילת הגמרא שאחרי המשנה הראשונה במסכת זבחים, הביאה הגמרא את דברי רבא שאמר, עולה ששחטה שלא לשמה, אסור לזרוק את דמה שלא לשמה. זאת אומרת, אם אחת העבודות הייתה שלא לשמה, אין היתר, ובעצם אסור להמשיך את המשך העבודות, גם כן לעשות אותם שלא לשמן. עכשיו מביאה הגמרא קושייה של רבא על משנתנו, ותחילה היא מספרת, אמר לרבינה לרב פאפה, לא אבית גבן באורתא בתחומה בי חרמך, חבל שלא היית אמש בשבת אצלנו בתוך תחום שבת של בית המדרש שלנו, שבבי חרמך, שם של מקום, ולא יכולת לבוא לבית המדרש ולשמוע את דברי רבא. שהרי אסור לאדם לצאת בשבת מחוץ לתחום שבת, דהיינו 2,000 אמה לכל רוח במקום שביתתו, ומכיוון שלא היה רב פאפה בשבת בתוך תחום שבת של בית המדרש של רבא, לא יכול היה איפה לבוא ולשמוע את דרשתו. ומה דיבר רבא? דרמי רבא מי למעל יתאה, דעדי ושני לו, הקשה רבא כמה הלכות גדולות זו על זו, ותירץ אותם. שאל רב פאפה, מה היא מי למעל יתאה? מה הן אותן הלכות גדולות שהקשה רבא זו על זו, ומה הקשה, ומה תירץ עליהם? מביא רבינה את הקושייה הראשונה של רבא, ולכמן בדף ג' עמוד א' מובאות שאר קושיותיו של רבא. תנן שנינו במשנתנו זו שפתחה את מסכת זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשירים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. משמע מן המשנה, ניתן לדייק מן המשנה, טעמה דשלא לשמן, דווקא משום שחשב בפירוש לשם קורבן אחר, כגון עולה לשם שלמים. לפיכך אינם עולים לבעלים לשם חובה, אז תמה. אבל אם נסבחו בסתם, דהיינו שלא חשב בפירוש לשם אותו קורבן שהוקדש לו, כגון שהקריב עולה ולא חשב בפירוש לשם עולה וגם לא חשב לשם קורבן אחר, הוא לא חשב לשם שלמים, עלו נמי לבעלים לשם חובה. הם עולים לבעלים לשם חובה. הוא לא יצטרך להביא עוד פעם קורבן עולה. על מה? סתם הנמי כלשמן דמי. משמע מן המשנה, שסתם חשוב גם כן כאילו הוא לשמה. ורמיני, אומר רבא, הקשה עליך סתירה מן המשנה הבאה במסכת גיטין דף כ"ד עמוד א', שם נאמר, כל הגט שנכתב שלא לשם האישה המתגרשת בו, אלא לשם אישה אחרת ששמה כשם זו, פסול לגרש בו. והדין הזה נלמד בגמרא במסכת גיטין מן הפסוק בעניין גט, וכתב לה ספר קריטות, שהגט אינו קשר, אלא אם כן כותבו הבעל או שלוחו לה, לשם גירושיה של האישה הזו. וסתם מנה מפסול, וגם גט שכתבו הסופר סתם, כגון שכתבו כדי שיהיה בידו גט מוכן, שכשיבוא אצלו אדם הרוצה לגרש את אשתו ששמו ושם אשתו כשמות הללו שכתובים בגט, והוא ייתן לה את הגט לגרש בו, פסול. הרי שסתם אינו חשוב כלשמה. זו הסתירה ששואל רבא בין המשנה שלנו שפתחה את מסכת זבחים לבין המשנה במסכת גיטין. ושני, ותירץ רבא, שיש חילוק בין דין לשמה לעניין זבחים, לבין דין לשמה בגט. זבחים בסתם, לשמן עומדין. אישה בסתמה, לאו לגירושין עומדת. כלומר, קורבנות עומדים הם להיקרב מן הסתם לשם מה שהוקדשו, ולכן, כל זמן שלא עקר מהם את שמם בפירוש, הרי הם לשמן. ולכן, אף כשנסבחו סתם, עלו לבעלים לשם חובה. ובכל מקום שצריך לשמה, הכוונה היא שצריך שיהיה הדבר מיוחד לזה, כגון בגט, שצריך שיהיה מיוחד ועומד לגירושי האישה, והייחוד הזה נעשה לידי מחשבת לשמה. אבל בקורבן הרי משעה שהוקדש כבר הוא עומד ומיוחד לשם אותו קורבן שהקדישו, ולכן אין צורך במחשבה מפורשת לשם כך בשעת העבודה. מה שאין כן בגט שאין אישה עומדת בסתם לגירושין, אז כל זמן שלא נכתב הגט בפירוש לשמה שתתגרש בו, אין זה כלשמה, ולכן אף כשנכתב בסתם, פסולו. אפילו באופן ברור שאישה זו עומדת להתגרש כגון שזינתה תחת בעלה והיא אסורה לו, מכל מקום אין זה ברור שתתגרש בגט זה דווקא, וגם ייתכן שלא יגרשנה הבעל, ולכן לעולם אין הגט עומד בסתם לשם גירושין. כך תוספות בדיבור המתחיל סתם אישה. לפני שהגמרא ממשיכה להביא את שאר קושיותיו של רבא, היא מבררת את קושייתו הראשונה ושואלת, וזבחים בסתם הכשירין מנהלן, מניין לו לרבא שאכן קורבנות שנשחטו בסתם כשרים הם ועלו לבעלים לשם חובה? הילי ממד אתנן, אם תאמר שלמד רבא זאת מלשון משנתנו שפתחה את מסכת זבחים, שנאמר בה כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, שמשמע שעקר את שמם מהם ושחתם בפירוש שלא לשמן, ולא קטני ולא שנה תנה בלשון כל הזבחים שלא נזבחו לשמן, שפירושו שלא הזכיר בפירוש ששוחתם לשמן, אלא ששחתם בסתם, אם כן מהלשון שנזבחו שלא לשמן, אתה רוצה לומר שדייק רבא שאם שחתם בסתם עלו לבעלים לשם חובה? אם כן קשה, גבי גט נמי. גם לגבי גט הקטני, הרי גם לגבי גט שנה תנה בלשון הזו, כל הגט שנכתב שלא לשם אישה זו, פסול, שמשמע שנכתב בפירוש לשם אישה אחרת. ולא קטני, הוא לא כותב בלשון שלא נכתב לשם אישה זו, פסול. שפירושו שנכתב סתם. ואם כן, גם לגבי גט יש לדייק שבסתם קשר. והרי רבא עצמו אמר שבגט גם בסתם הוא פסול. על כורחך, זה לא הדיוק, לא לגבי גט ולא לגבי זבחים. שהלשון שלא לשם מתפרש גם על סתם. ואם כן, נשאלת השאלה, מניין לו לרבא שזבחים שנזבחו בסתם כשרים הם? מנסה הגמרא להביא מקור אחר לדברי רבא שסתם קשר בזבחים. אלא אומרת הגמרא מקורו של רבא הוא מהד אתנן ממה ששנינו במשנה לקמן במסכת זבחים בדף י"ג עמוד א', שם נאמר כיצד היא מחשבת לשמן ושלא לשמן, ששנינו שם במשנה שפוסלת קורבן פסח אם חשב בו כך, כגון ששחט או שעשה אחת משאר עבודות אדם לשם פסח ולשם שלמים. ולכאורה הכוונה כגון שאמר בפיו בתחילת השחיטה לשם פסח ואמר אחר כך לשם שלמים. שהועיל ושחתו גם לשם שלמים, הרי ערב בו מחשבת שלא לשמו ופסול. משמע מן המשנה, טעמה דווקא משום דאמר לשם פסח ולשם שלמים. הלשם פסח, אבל אם חשב לשם פסח וסתמה שחשב רק לשם פסח ואחר כך לא חשב לשם שלמים, אלא סתם, הפסח כשר אף על פי שסוף השחיטה הייתה בסתם, ולא בפירוש לשם פסח. אלמה, מוכח מכאן, סתמן כלשמן דמי, הרי שסתם דינו כאילו שחט, בפירוש לשמו. כי אם סתם הוא כלא לשמה, נמצא ששוחט לשם פסח, וסתם הרי הוא כשוחט לשם פסח ולשם שלמים והקורבן פסול. ודינו של רבא שסתם כלשמה נחשב, זה לא רק בעולה ושלמים, לעניין שעולים לבעלים לשם חובה, אלא גם בחטאת ובפסח, שאם שחתם שלא לשמם פסולים, שבסתם הם כשרים ועולים לבעלים לשם חובה. דוחה הגמרא את ההוכחה הזו ואומרת דיל משאי נהייתם. אולי שונה הדין שם דאמרינן. לפי שאנו אומרים כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. שאויל ובתחילת השחיטה אמר בפירוש לשם פסח, גם בסוף השחיטה אנו אומרים שמסתם השוחט הוא לשמו. כי מן הסתם דעתו של אדם להמשיך ולגמור את מעשה הוא על פי דעתו הראשונה שבתחילת המעשה. אבל במקום שהייתה כל השחיטה בסתם, ייתכן שאינו כלשמו והקורבן פסול, או שאינו עולה לבעלים לשם חובה. אחרי התחייה הזו מנסה הגמרא להביא מקור אחר לדברי רבא שסתם כשר. אלא אומרת הגמרא מסייפה. מן הסייפה של אותה משנה לקמן בדף י"ג עמוד א', ננסה להוכיח ולהביא מקור לדברי רבא שסתם כשר. בסייפה של המשנה שם נאמר כיצד היא מחשבת שלא לשמן ולשמן, ששנינו שם שפוסלת בקורבן פסח. כגון ששחט לשם שלמים ולשם פסח, משמע מן המשנה, טעמה דווקא משום דאמר לשם שלמים ולשם פסח, הסתמה ולשם פסח, אבל אם חשב בתחילה סתם, ולאחר מכן אמר לשם פסח, בתחילת השחיטה שחט בסתם ואחר כך חשב לשם פסח, הפסח כשר ואינו נפסל משום תחילת השחיטה שהייתה בסתם, הרי לנו שסתם דינו כלשמו וכדברי רבא, גם את ההוכחה הזו דוחה הגמרא, דיל משאי נהייתם אולי שונה הדין שם, דאמרינן, שאנו אומרים יוכיח סופו על תחילתו, שהואיל ובסוף השחיטה שחט בפירוש לשם פסח, הרי זה מוכיח על תחילת השחיטה שאף היא הייתה לשמו, שמן הסתם נעשה כל המעשה באותה כוונה, וסוף המעשה מוכיח על תחילתו, ולכן הפסח כשר. אבל כשהייתה כל השחיטה בסתם, ייתכן שאין זה כלשמו, והקורבן פסול או שאינו עולה לשם חובה. ועוד דחייה מביאה הגמרא, אינמי אפשר לומר גם כך. לעולם פסול הפסח באמת, בסתמה ולשם פסח, לפי שהייתה תחילת השחיטה בסתם, וסתם אין דינו כלשמה. ואין אומרים הוכיח סופו על תחילתו. ואין לדייק ממה ששנינו לשם שלמים ולשם פסח, שבסתמה ולשם פסח כשר, כי יש לומר, איידי דתנה, אגב, הרישה ששנה התנה לשמן ושלא לשמן, לשם פסח ולשם שלמים, שבזה אכן כשר בלשמן וסתמה, כי כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. תנה נמי, שנה בסיפת המקרה הפוך ששלא לשמן ולשמן, דהיינו לשם שלמים ולשם פסח, וזה מעין מה ששנה ברישה. אבל הוא הדין, שגם אם בהתחלה זה היה סתמה ואחר כך לשמה, גם כן פסול. ולפיכך מביאה עכשיו הגמרא מקור אחר לדברי רבא, שסתם, דהיינו שהוא לא חשב מחשבת לשמה, וגם לא חשב מחשבת שלא לשמה, כשר הדבר בקורבנות. אלא אומרת הגמרא מהמקור וממשנה הזו, לקמן בדף מ"ו עמוד ב', שם נאמר, לשם שישה דברים הזבח נסבח, דהיינו שהשוחט קורבן צריך לכוון לשם ששת הדברים הבאים. לשם זבח, לשם אותו קורבן שהוקדש לו, כגון אם הוקדש לעולה לשם עולה, ב', לשם זובח שיתכפר בו בעליו ולא אחר, ג' לשם השם, לשמו של הקדוש ברוך הוא, ובגמרא לקמן מובא הלשון לשם מי שאמר והיה העולם, ד' לשם אישים על מנת להקטיר את האימורים באש שישרפו כדינם ולא על מנת לעשותם צלי על גבי המזבח, ה' לשם ריח על מנת להקטירם באופן שיהיה בהם ריח בשעת ההקטרה ולא על מנת לצלותם קודם ההקטרה ששוב אין בהם ריח, וו, לשם ניחוח על מנת לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא בקורבן זה שאמר ונעשה רצונו. וכוונת הדברים היא שההנאה של ריח ניחוח ממש אינה שייכת למעלה, אלא שכביכול יש נחת רוח לפניו כשמצווה ונעשה רצונו, והריח של הקורבן הוא משל לנחת רוח הזו. כך מסביר המלבים בספר ויקרא פרק א' פסוק ת'. אלם כאמור דברי המשנה לקמן בדף מבב עמוד ב', אודות השישה דברים של הזבח שלשמו הוא נסבח. והחטאת והאשם צריכים לכוון בהם כוונה נוספת לשם חטא, לכפר על אותו החטא שמביאים אותו עליו. אמר רבי יוסי, אף מי שלא היה בליבו לשם אחת מכל אילו, כאשר הקורבן לפי שתנאי בידינו, שתקנו בידין לשחוט בסתם ולא להזכיר לשם דברים אילו. ומבארת הגמרא את דברי רבי יוסי, אתנו בידין דלא לימה לשמו, דיל מעתי למימר שלא לשמו. יתנו ותקנו בידין, שלא יאמר בפירוש לשמו בשחיטת הקורבן, אלא ישחוט בסתם, כי אם הוא יאמר לשמו, שמה יבוא מתוך כך לומר, לשם קורבן אחר. כי ייתכן, שמה יתאה ויסבור שזה קורבן אחר ויאמר לשמו. אם כן מוכיחה הגמרא כדברי רבא שסתם כשר, ואיסל כדאי תח סתם הפסול. קיימי בידין ומתני מילטה דמיפסל בי. אם תאמר שסתם פסול וכי עומדים בידין ומתנים לעשות דבר שהקורבן נפסל בו, או על כל פנים אינו עולה לשם חובה? ודאי שלא, אלא על כוחך, סתם דינו כלשמו וכשר. וזה מקורו של רבא, שבזבחים, בקורבנות, אם לא חשב מחשבת לשמה, ולא חשב מחשבת שלא לשמה, אלא חשב סתם, הקורבן כשר. והרי את הגמרא מניין לו, שבגט סתם, בלי מחשבת לשמה, הגט פסול. שואלת הגמרא בגבי גט סתם הפסול מנהלן, מניין לו לרבה שאכן גט פסול, כשקט תבוא בסתם. הילה אם המעד אתנן אם תאמר שמקורו מזה ששנינו. במסכת גיטין דף כ"ד עמוד א', כל גט שנכתב שלא לשום אישה פסול, כיצד? היה אדם עובר בשוק ושמע קול של סופרים כותבי גיטין. כשהם מקרין לתלמידיהם היושבים לפניהם נוסח של גט, ובנוסח כתוב כך, איש פלוני גירש את פלונית ממקום פלוני, ואותו אדם אמר לעצמו, הרי זה שמי וזה שם אשתי. נזדמן הדבר שהדוגמה שהביאו הסופרים המלמדים וקראו בקול, הזדמן הדבר שהדוגמה הייתה, והמקרה היה שהיו השמות בנוסח גט זה שווים לשמו ולשם אשתו. ורצה אותו אדם לגרש בגט הזה את אשתו, הרי זה פסול לגרש בו, שהרי לא נכתב לשמה. והנה הגט הזה לא נכתב בפירוש לשם אישה אחרת, אלא הוא נכתב סתם, ואף על פי כן הוא פסול לגרש בו כדברי רבא. אם תאמר כן, דהיינו שמכאן מקור דבריו של רבא, יש לדחות את הראיה הזו. דילמה כדי רב פאפה, שם הפירוש המשנה הוא כדברי רב פאפה. דאמר רב פאפה, שם במסכת גיטין, אחה, כאן במשנה הזו בגיטין, בסופרים העשויים להתלמד, עסקינן. בסופרים הלומדים כיצד לכתוב גט אנחנו עוסקים, ולא יכתוב לשום קריטות כלל, לא נכתב הגט הזה לשם גירושין. קריטות הכוונה קריטת הקשר של האישות וביטולו, אלא נכתב הגט הזה לשם לימוד בלבד, ולפיכך פסולו. אבל גט שנכתב לשם קריטות, כגון שכתב הסופר גט כדי שיהיה מזומן בידו, שאם יבוא אדם ששמו ושם אשתו כך, יתנאו לו לגרש בו, שם הגט כזה קשר הוא. כי סתם חשוב הוא כלשמה, אז מניין לרבה שסתם בגט פסול? נסה הגמרא להביא מקור אחר לדברי רבה שסתם בגט פסול, מהמשך אותה משנה עצמה במסכת גיטין. אלא מה אומרת הגמרא? המקור הוא מהבבה הבאה של אותה משנה במסכת גיטין. יתר על כן נאמר במשנה, דבר שיש בו חידוש גדול יותר מן הדין הקודם. ובגמרא שם מבואר שהחידוש בדין שלפנינו לעומת קודמו הוא, שאף כשנכתב הגט לשם קריטות מכל מקום פסולו. ומה הדוגמה שמביאה הגמרא? במסכת גיטין, כתב אדם גט לגרש את אשתו ונמלח חזר בו מהגירושין, ואחר כך מצאו בן עירו של אותו אדם ואמר לו, הרי שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, שמותינו שווים לשמותיכם, ורוצה אני להשתמש בגט הזה כדי לגרש בו את אשתי, פסול לגרש בו את האישה השנייה, שהרי לא נכתב לשמה, הרי לנו שאף גט שנכתב לשם קריטות פסולו, אם לא נכתב לשמה. ומכאן הוא מקור דברי רבה שסתם בגט פסול. ולכאורה הוכחת הגמרא אינה מובנת, שהרי גט זה נכתב בפירוש שלא לשמה, אלא לשם גירושי אישה אחרת, אז ממילא זה לא נחשב סתם. אומר השיטה מקובצת בשם התוסות תוך, שהואיל ויש בעיר הזו שני זוגות ששמותיהם שווים ושניהם יש קטטה ביניהם, מן הסתם שהייתה מתחילה דעת הסופר כשכתב את הגט, שאם ימלך זה שציווה הוא לכתוב את הגט שלא יגרש, יגרש בו השני, ונמצא שכתבו בסתם. ואף על פי כן, הוא פסול. חוזרים אל הגמרא שדוחה גם את ההוכחה הזו ואומרת דיל משאי ניאטם, אולי שונה הדין שם משום דאינטקלי לשם גירושין דהו. לא נכתב הגט הזה סתם לגירושין שכל מי שירצה לגרש בו, אלא לשם גירושיו של אדם זה שכתב את הגט. ונמצא שניתק ונעיקר הגט הזה משאר כל האנשים והאנשים, וזה לא נחשב לסתם, אלא הוא נחשב ממש שלא לשמה. אבל באמת גט שנכתב סתם אפשר שקשרו. מנסה הגמרא להביא מקור אחר לכך שגט שנכתב סתם פסול הוא מהבבה הבאה של אותה משנה במסכת גיטין. אלא אומרת הגמרא מהדין הבא במשנה שנאמר בו, יתר על כן. בדין הזה יש חידוש גדול לעומת קודמו, שאפילו גט שנכתב לשם גירושין של אותו אדם עצמו, אם לא נכתב לשם גירושי אישה זו, הגט הזה פסול. אומרת שם המשנה את הדוגמה הבאה, אם יש לו לאדם שתי נשים ששמותיהן שוות, כתב גט לגרש בו את אשתו הגדולה, לא יגרש בו את אשתו הקטנה. לפי שלא נכתב לשמה של המתגרשת, אלא לשם אשתו הגדולה. והגדולה והקטנה שנוקטת את המשנה זה לאו דווקא, שאין שום חילוק בדבר בין גדולה לקטנה, אלא שנוקטת את המשנה גדולה וקטנה כדוגמה לשתי נשים, שכשנכתב הגט לשם אחת מהם, אינו יכול לגרש בה את השנייה. הרי לנו מהדין הזה שגם גט שנכתב לשם גירושיו של אותו אדם עצמו, חשוב שלא לשמה. מכאן יש ללמוד שגם גט שנכתב סתם הוא פסול, וכדברי רבה. ולכאורה שוב אין ראיית הגמרא מובנת, שהרי גט זה לא סתם הוא, אלא שלא לשמה במפורש, כי הרי הוא נכתב בפירוש לשם האישה הגדולה. מבאר השפת אמת שמן הסתם מדובר גם באופן שהסופר שכותב את הגט אינו יודע שיש לבעל שתי נשים, ונמצא שכתב את הגט סתם לשם אשתו של אדם זהו. מכל מקום, הגט פסול. דוחה הגמרא גם את ההוכחה הזו ואומרת דיל משאי ניאטם, אולי שונה הדין שם. דאינטיקלי לשם גירושין דהי, שניתק ונעקר הגט משאר אנשים שלא נכתב אלא לשם גירושיה של אישה זו, של האישה הגדולה, ולא לשם אחרת, ונמצא שזה ממש לא לשמה, ולכן הוא פסול. אבל גט שנכתב סתם, מי אמר שהוא פסול? מנסה הגמרא להוכיח מהסיפה של אותה משנה במסכת גיטין שגט הנכתב סתם פסול. אלא אומרת הגמרא מהדין הבא במשנה שנאמר בו יתר על כן, והחידוש בדין שלפנינו שאף על פי שנכתב הגט לשם גירושיה של אישה זו, שהרי אמר לסופר לאיזה שירצה הגרש מכל מקום, הגט הזה פסול. ומה הדוגמה שמביאה שם המשנה? אם היו לו לאדם שתי נשים ושמותיהן שווים, ואמר לה לבלר, הוא אמר לסופר כתוב גט ולאיזה מהם שירצה הגרש אותה בו, פסול לגרש בו אף אחת מהן, שהרי בשעת הכתיבה לא היה ידוע איזו מהם בדעתו לגרש, ולא נכתב הגט בבירור לשמה של זו שהחליט לבסוף לגרשה. הרי שאפילו גט שנכתב בסתם שלא לשם אישה אחרת, חשוב שלא לשמה, וכדברי רבה. דוחה הגמרא גם את ההוכחה הזו ואומרת דיל משאי ניאטם, אולי שונה הדין שם משום דאין ברירה, שאין אומרים שעכשיו שרוצה הבא לגרש את האישה הזו וברר הדבר למפרע שמשעת כתיבה הייתה דעתו לשמה, שאין ברירה למפרע לומר שמתחילה היה הדבר כן, אלא ייתכן שבשעת הכתיבה לא הייתה דעתו לשם זו, אלא לשם האישה האחרת, ונמצא שזה לא נחשב לסתם, אלא זה לא לשמה. אבל גט הנכתב סתם, מניין לך שפסולו? והנידון של ברירה פירושו, שאדם עושה מעשה בדבר שאינו מבורר, היינו באחד משני דברים או יותר, ורק לאחר מכן מתברר איזה מהם הוא שצריך המעשה לחול עליו. למשל, בנידון שלנו. אם נאמר יש ברירה, נמצא שגט זה כתוב ולשמה. שהרי אמר מראש שהוא כותב את הגט לשם אותה אישה שירצה לגרש, ואחר כך אכן רצה לגרש אחת מהם. אם כן הוברר הדבר למפריע, שנכתב הגט לשמה של זו, שרצה לגרש אותה לבסוף. אבל אם נאמר שאין ברירה, אין הגט כתוב לשמה. כי הרי היה בידו מתחילה להחליט גם להפך שמגרש את השנייה, ונמצא שלא היה רצונו מוחלט מתחילה לכתוב את הגט לשמה של זו. ואף על פי שאחר כך רצה לגרשה, לא הוברר למפריע שגם מתחילה היה רצונו כך. מכוח הדחייה הזו שעדיין אין לנו מקור לדינו של רבא, שבגט זה חייב להיות לשמה, ואם זה היה בסתם הגט פסול, הביאה הגמרא מקור אחר לדברי רבא שסתם פסול בגט. הלא מהא אומרת הגמרא מן המשנה במסכת גיטין דף חו עמוד א', שם נאמר, הכותב תופסי גיטין, סופר שנוטל שכר על כתיבת גיטין ורוצה שיהיו לו גיטין מוכנים, לפי שפעמים אדם בא לסוחרו לכתוב גט בשעה שהוא טרוד בשטרות האחרים, ולכן הוא כותב לעצמו תופסי גיטין. היינו שהוא כותב את השורות הקבועות המופיעות בגט. אז אותו סופר צריך שיניח בתוך התופס רווח פנוי למקום האיש ומקום האישה ומקום העדים. במקום הזמן של הגירושין שלא יכתוב את כל הגט מתחילה, כגון שהוא יודע שיש מריבה בין איש לאשתו ועומדים אלו להתגרש, אסור לו לכתוב את שמותיהם, אלא יניח בתופס מקום רק לכתיבת שם האיש ושם האישה וזמנו של הגט, ולא יכתבם עד שיצוונו הבא לכתוב את הגט, שאם יכתבם מתחילה אין זו כתיבה לשמה. ואמר רב יהודה אמר שמואל על המשנה הזו, אף צריך שיניח רק בתוך התופס את מקום המילים הרי את מותרת לכל אדם, שהרי משפט זה הוא עיקרו של הגט, הרי שאפילו גט שנכתב על ידי סופר בסתם לשם גירושין לכה שהזדמנו לו, הגט הזה פסול, וכדברי רבא. לאחר שביארה הגמרא את קושייתו הראשונה של רבא, מביאה הגמרא את קושייתו השנייה של רבא, ונזכר שהגמרא לאל בדף ב' עמוד ב' מספרת שרבינה סיפר לרב פאפה על קושיותיו של רבא. אומרת הגמרא, תור רמי מילתא אחריתי, עוד יקשה רבא דבר אחר. מי אמר רב יהודה אמר רב, וכי אכן אמר רב יהודה בשמו של רב לקמן בדף מ"ו עמוד ב' חטאת ששחטה לשם עולה פסולה? כפי שמבואר במשנתנו, אבל חטאת ששחטה לשם חולין ולא לשם קורבן, כשירה? אלמה? דמינה מחריב בה, דלאו מינה לא מחריב בה. הרי שרק דבר שהוא מינו מחריב בו, כלומר מועיל לעקור את שמו, שאם שחט את החטאת לשם קורבן אחר שהוא ממינה של החטאת, היינו קודשים כמותה, הרי זה פוסלה. ואילו דבר שאינו מינו כגון חולין, שאינו מין קודשים, אינו מחריב בו, ואין שמו נתפס על הקורבן לעקור את שמו ממנו. ולכן אם שחט את החטאת לשם חולין, אין זה פוסלה. אולם על כך קשה ורמיני, כשהרב הסתירה על כך מהמשנה במסכת גיטין דף ד' עמוד א', שהבאנו לעיל, נאמר בה, במשנה כל הגט שנכתב שלא לשם אישה פסול, והרי ברור שאפילו כשנכתב הגט לשם עובדת כוכבים, נמי פסול, גם כן פסול הוא, שכך משמע מלשון המשנה, שבכל אופן שנכתב שלא לשם האישה מתגרשת בו, אלא לשם אישה אחרת, הגט פסול. הרי שאף כשנכתב לשם אישה נוכרית, שאינה בת קידושין וגירושין, ואינה ממינה של בת ישראל המתגרשת, בכל זאת מועילה מחשבתו לפסול את הגט, שאף דבר זה, שאינו ממינו, מחריבו ועוקר את שמו. ושאני, מביא רבינה את תירוצו של רב על הקושייה הזו, גט הטעם שפסול, כי דל עובדת כוכבים מיני, אבל היא סתמה וסתמה פסול, גם אם תסיר את מחשבת האישה הנוכרית מכאן, ותאמר שאין בכוח המחשבה לשם נוכרית לפסול, וזאת מפני שלב מינה לא מחריב בה, מי שאינו מינו לא יכול להחריב את הגט, בכל זאת הגט הזה יהיה פסול, כי סוף סוף לא נכתב הגט לשם האישה המתגרשת, והוא אינו עדיף מגט שנכתב סתם, שהוא גם כן פסול, כפי שנתבהר לעיל. אבל לגבי קודשים, דל חולין מנהיו, אבל היא סתמה וסתמה כשירים, אם תסיר מהם את המחשבה לשם חולין, מפני שאין בכוחה לעקור מהם את שמם, שלב מינה לא מחריב בה, הרי הקורבן קשר. ואף על פי שסוף סוף לא חשב עליו לשמוע, והרי הוא כקורבן שנשחט סתם. הרי קורבנות שנשחטו סתם כשרים הם. כפי שביארה הגמרא לעיל. ורבינה מביא את קושייתו השלישית של רבא. ורמה מילתא אחריתי, כשהרבא עוד דבר אחר על אותה ממרה עצמה, של רב יהודה בשמו של רב. מי אמר רב יהודה אמר רב, וכי אכן אמר רב יהודה בשמו של רב, חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשירה? אם אכן הוא אמר את הדין הזה, אלמא דמינה מחריב בה, דלא מינה לא מחריב בה. הרי שהדבר שהוא ממינו מחריב בו ועוקר את שמו, ושאינו ממינו אינו מחריב בו ואינו עוקר את שמו, וכפי שביארנו לעיל. וקשה על כך, והתניה, הרי שנינו בברייתא, בעניין תומת כלי חרס על ידי אחד משמונת השרצים, הטמאים. שמונה מיני שרצים שנמנו בתורה מטמאים אדם וכלים ואוכלים ומשקים שנגעו בהם במותם. כלי חרס בניגוד לשאר כלים, אינם מקבלים תומה על ידי מגע השרץ מבחוץ, אלא רק מאווירם, בתוך הכלי. שאם השרץ או תומה אחרת מצוי בתוכם, אפילו לא נוגע בהם מבפנים, אלא הוא תלוי באווירם, הרי הם טמאים. וכן מטמאים הם אוכלים ומשקים מאווירם, שאם לאחר שנטמאו תלה אוכלים תאורים בתוך אווירם, אז הם נטמאו. אם כן, שנינו בברייתא בעניין תומת כלי חרס על ידי אחד משמונת השרצים הטמאים על הפסוק. בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ג' וכל כלי חרס, אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא. שכלי חרס נטמא מאווירו, ומטמא כל אוכל ומשקה המצוי באווירו. ודורשים מהמילה תוכו ולא תוך תוכו. שאם יש כלי המונח בתוך אותו כלי חרס, כגון כלי המונח בתוך תנור העשוי מחרס, ופיו בולט למעלה מן התנור, ויש שרץ בתנור, אין האוכלין והמשקין המצויים בכלי הפנימי נטמאים מאוויר התנור, לפי שאינם מצויים בתוכו אלא בתוך תוכו. ודפנות הכלי הפנימי חוצצות בינן ובין התאומה. ודווקא כשפיו של הכלי הפנימי בולט למעלה מפי התנור, או שהוא שווה לגובה התנור, אבל אם היה פיו בתוך התנור, נחשב הכל תוכו של התנור ונטמא. וממשיכה הברייתא, ואפילו כלי שטף מציל, כלומר, שלא זו בלבד שכלי חרס המונח בתנור מציל את האוכלין והמשקין שבו מן התאומה, שהרי תוך תוכו הוא, וכלי חרס אינו מקבל תאומה אלא מאווירו ולא מגבו, ונכון שהכלי הפנימי עצמו נמצא בתוכו של התנור, אבל מכל מקום אינו מקבל תאומה מן השרץ, לפי שאינו מקבל תאומה מגבו, וגם אין כלים נטמאים מאוויר כלי חרס. אלא אפילו הכלי הפנימי, הוא היה כלי שטף, דהיינו כלי עץ או כלי מתכת, שמקבל תאומה מגבו, מצילו את האוכלין והמשקין שבו מלהיטמא, שהרי הם בתוך תוכו של התנור, וגם הכלי עצמו נשאר טהור. כלי חרס אין לו טהרה במקווה, ואילו שאר כלים כגון כלי עץ או מתכת, אם נטמאו יש להם טהרה לידי טבילה במקווה, לכן הם נקראים כלי שטף מלשון שטיפה במים. והחידוש בכלי שטף הוא, שאף על פי שהוא מקבל תאומה מגבו ונמצא הוא בתוכו של התנור, ואם כן יש לומר שיקבל תאומה מן השרת שבתנור ויתמא את האוכלים שבתוכו, אין הדין כן שאין הכלי הפנימי נטמא, לפי שרק אוכלים ומשקים מקבלים תאומה מאוויר כלי חרס ולא כלים. ואומנם ברור שאם נגע השרץ בגבו של הכלי הפנימי, נטמא הכלי ומטמא את האוכלים שבתוכו. אבל אין זה משום שהכלי מצוי באוויר התנור. ואילו הנידון כאן הוא משום קבלת תאומה מאוויר התנור באופן שאין התאומה נוגעת בכלי הפנימי. אם כן נמצא שהכלי הפנימי חוצץ ומבטל את השם תוכו מאוויר התנור, אף על פי שאינו ממינו של התנור. שהתנור הוא של חרס ואילו הוא כלי שטף. ודיניהם שונים מזה מזה. כפי שאמרנו, כלי חרס מתאמה מאווירו, ואילו כלי שטף מתאמים מגבם. הרי לנו איפה שגם לב מינה מחריב בה. גם דבר שאינו מינו מחריב בו ועוקר את שמו. אם כן, מה ההבדל בין דין זה לבין מחשבת חולין שאינה פוסלת את החטאת? משום שלב מינה לא מחריב בה. שאמרנו שמה שאינו מינו אינו מחריב בו ואינו עוקר את שמו. ומביא רבינה את תירוצו של רבה על הקושייה הזו, ושאני תירץ רבה, עשו חולין אצל קודשים כמחיצה אצל תנור. כלומר, מחשבת לשם חולין לגבי קודשים, אין לדמותה לכלי שטף שבתוך תנור שחוצץ בפני התאומה. כלי שטף נחשב מינו של כלי חרס. ואף על פי שיש חילוקי דינים ביניהם, סוף סוף זה כלי וזה כלי. ומין אחד הוא חשוב, ולפיכך הוא חוצץ. ואילו חולין לגבי קודשים אינם מינם כלל. ואם באנו לדמותם לעניין תומה שבתוך תנור, לא לכלי שטף יש לדמותם, אלא למחיצה שבתוך תנור, שמחיצה אינה כלי ואינה כלל ממינו של התנור, ולפיכך אכן אינה חוצצת בפני התומה. מה מחיצה אצל תנור לא מהניה לכלל, אינה מועילה כלל לחצוץ בפני התומה, כפי שמיד התבאר, מפני שאינה ממינו של התנור, ולאו מינה לא מחריב בה, ומה שאינו מינו לא מחריב בו. אף מחשבת לשם חולין אצל קודשים, לא מהניה לכלל, אינה מועילה כלל לעקור את שם הקורבן ממנו, מאותו טעם עצמו, שלאו מינה לא מחריב בה. וממשיך רבה ומבאר מניין לו הדין הזה של מחיצה אצל תנור שאינה מועילה. דתנן שנינו במשנה במסכת כלים פרק ח' משנה א', תנור שחצצו בנסרים או בעיריות, שעשה בתוכו מחיצה של נסרים או עיריות באמצעו עד למעלה מפיו, ונמצא שרץ במקום אחד בתוך התנור, הכל תמה. אף אוכלין ומשקין שבעבר השני של המחיצה, ואין המחיצה מצילה עליהם מפני התומה, כפי שביארנו. לפי שמחיצה אינה ממינו של התנור, ולאו מינה, מה שאינו מינו, לא מחריב בה. וכן כברת, כלי של קנים, עשוי מעין כברת של דבורים. כברת היא כלי עשוי מקש או מקנים להכניס בתוכו נחיל של דבורים, ולפעמים עושים כלי כעין כברת ומכניסים לתוכו דברים אחרים, שהיא פחותה ופקוקה בקש, כלומר יש בחורים בשוליה וסתמום בקש, שאויל ונקובה בטלה מתורת כלי, אפילו כשהנקבים סתומים בקש. וכל שכן שאם לא פקק את הנקבים, אין לה שם של כלי, ומשולשלת לאוויר התנור, היא תלויה בתוך התנור ופיה למעלה מפי התנור, שהרי כברת היא בדרך כלל קטנה הרבה יותר מהתנור, ולפיכך נקטה המשנה שהייתה כברת תלויה ומשולשלת באוויר התנור, כך שיהיה פיה למעלה מפי התנור. ואילו היא הייתה שלמה, היא הייתה חוצצת בפני התומה, לפי שהיא פחותה, אז היא אינה חוצצת. אז אם יש שרץ בתוכה, התנור תמה. וכן, אם יש שרץ בתנור, אוכלים שבתוכה תמאים, כי אין הכברת חוצצת בפני תומה, אויל והיא פחותה, בטלה מתורת כלי, ואינה אלא כמחיצה באלמה, שאינה חוצצת בפני התומה, כפי שביארנו. ורבי אליעזר חולק ומתאר את האוכלין שבתוך הכברת, כשהשרץ בתנור, או את האוכלין שבתנור, כשהשרץ בכברת, שלדעתו, אף דבר שאינו כלי חוצץ בפני התומה, ואפילו מחיצה חוצצת בתנור. ומבאר רבי אליעזר את טעמו, אמר רבי אליעזר, הרי דבר זה קל וחומר הוא, אם הצילה המחיצה מפני התומה במת החמור, שתומת מת חמורה יותר מכל התומות, שמתמי אדם וכלים תומת שבעה, ואף על פי כן מחיצה מצילה ממנה, כגון שהיה המת בבית ומחיצה באמצע הבית, שהמחיצה מפסקת וכלים שמעברה השני תיאורים, כי הרי מת מתמה באוהל כל מה שנמצא יחד עמו תחת גג אחד, אבל אם יש מחיצה באמצע הבית המפסקת עד התקרה, מי שנמצא מעבר למחיצה תאור, שהרי הוא באוהל אחר ואינו יחד עם המת באוהל אחד. אז אם כן, אומר רבי אליעזר, תקל וחומר כך, אם הצילה המחיצה מפני התומה באמת חמור, לא תציל מחיצה בכלי חרס הקל, שתומת שרץ בכלי חרס, תומה קלאי, לעומת תומת מת בבית. שרץ אינו מתמה אלא יום אחד, ואילו מת מתמה שבעה ימים. שרץ באוויר כלי חרס מתמה רק אוכלים ומשקים שבתוכו, ואילו מת בבית מתמה אפילו אדם וכלים. אמרו לו חכמים לרבי אליעזר, לא, יש לפרוך תקל וחומר שעשית. איך? אם הצילה המחיצה באמת חמור, שכן חולקין אוהלין, שדרך בני אדם לחלוק אוהל אחד לשניים על ידי מחיצה, ולכן נחשב כל אחד מצידי המחיצה כאוהל בפני עצמו, ואין המת מתמה אלא באותו אוהל שהוא מצוי בו ולא באוהל אחר, תציל המחיצה גם בתומת שרץ בכלי חרס הקל, שאין חולקין בכלי חרס, שאין דרך בני אדם לחלוק כלי חרס אחד לשניים על ידי מחיצות, ולכן, גם אם עשה מחיצה בתוך הכלי, נחשב גם מה שמעבר למחיצה כתוכו של אותו כלי חרס, ונטמא. שואלת הגמרא, אתינה אחלה רבנן? לשיטת חכמים במשנה הזו שסוברים שמחיצה אינה חוצצת בתוך תנור לפי שלב מינה לא מחריב בה, מובנים דברי רב שסובר כסברה הזו בעניין מחשבת חולין אצל קודשים. אבל לרבי אליעזר הסובר שמחיצה חוצצת בתוך תנור ונמצא שאף לב מינה מחריב בה, שגם מה שלא מינה מחריב בה, מה איקה למימר? מה יש לומר כיצד התיישבו דבריו עם דינו של רב במחשבת חולין שלב מינה לא מחריב בה, וכי דינו של רב תלוי במחלוקת תנאים ורבי אליעזר חולק עליו? מדרצת הגמרא, רבי אליעזר הסובר שמחיצה חוצצת בתוך תנור, הרי קל וחומר כאמר, כמבואר לאל, הוא למד את שיטתו מקל וחומר מתומת מתח חמורה, שמחיצה חוצצת מפניה, ולעולם יש לומר שבעיקר הדבר סובר הוא כשיטת רב לעניין מחשבת חולין אצל קודשים, שלב מינה לא מחריב בה, ורק במחיצה אצל תנור סובר הוא שחוצצת מפני הקל וחומר. מקשה הגמרא, יחי אם כן, אתמנה מילי מקל וחומר, גם שם לגבי מחשבת חולין אצל קודשים, נאמר כזה קל וחומר, ומה קודשים מחללים קודשים, כששחט קורבן אחד לשם קורבן אחר, חולין לא כל שכן שיחללו את הקודשים כששחט קורבן במחשבת חולין. ומפני מה סובר רב, שחטאת ששחטה לשם חולין אינה נפסלת בכך, ואף על פי שלב מינה לא מחריב בה, הרי מקל וחומר יש ללמוד שהיא פסולה. לפיכך מבארת הגמרא את דברי רב שהשוחט חטאת לשם חולין כשרה באופן אחר, לשיטת רבי אליעזר. אלא אומרת הגמרא, טעם דרב כרבי אלעזר, טעמו של רב הוא כדרשתו הבאה של האמורה רבי אלעזר בן פדת. ואמר רבי אלעזר, מה טעם דרב, מה טעמו של רב שחטאת ששחטה לשם חולין כשרה? שנאמר בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק ט"ו, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. דורשים מכאן שרק קודשים מחללים קודשים אחרים אם חשב על קורבן לשם קורבן אחר, ואין חולין מחללין קודשים, שהחושב לשם חולין אינו פוסל את החטאת. הפסוק נדרש כך, שום דבר אחר אין בכוחו לחלל את קודשי בני ישראל, כלומר שאין מחשבת חולין פוסלתם, ואין לומר שאף מחשבת קודשים לא תפסול, שרי למדנו לקמן בדף ה' עמוד א' מהפסוק, ושחט אותה לחטאת, שאם שחטה שלו לשם חטאת היא פסולה, ועל כורחה היינו כששחטה לשם קורבן אחר. והפסוק ולא יחללו את קודשי בני ישראל יש להעמידו במחשבת חולין. מקשה הגמרא על רבי אלעזר, רבי אלעזר לומד מן המקרא ולא יחללו שאין חולין מחללים קודשים, אף על פי שמצד הסברה היה לנו לומר קל וחומר אם קודשים מחללים קודשים, חולין לא כל שכן שיחללו קודשים. על מה אתה קרא ואפקי מקל וחומר, הרי שבא הפסוק ומוציא מן הקל וחומר, ואם כן קשה החנמי גם כאן בעניין מחיצה אצל תנור, ליתי תוכו, תבוא המילה תוכו המופיעה בפסוק, לפקי מקל וחומר, יבוא הפסוק תוכו שממנו דורשים תוכו ולא תוך תוכו, ויוצאים מן הקל וחומר של רבי אליעזר, התנה במשנה במסכת כלים, שמחיצה שבתוך תנור מצילה מן התומה, והוא למד זאת מקל וחומר, אם הצילה באמת חמור, לא תציל בכלי חרס הקל? שהרי מן הדרשה תוכו ולא תוך תוכו משמע שדווקא כלי בתוך תנור מציל מן האוכלים שבתוכו מן התומה ולא מחיצה. ונסביר, לפי שיטת רב שלב מינה לא מחריב בה, שמה שלא מינו לא מחריב בו, נמצא שהאוויר שמעבר למחיצה שבתוך התנור נחשב כתוכו, שהמחיצה היא אינה מינו של התנור, שאינה כלי והיא אינה חוצצת, ורק תוכו של כלי שבתוך התנור נחשב תוך תוכו, ונתמעט מן הדרשה הזו. ואם תאמר כדברי רבי אלעזר שגם מחיצה מצילה מפני התומה מקל וחומר, אם הצילה במתח חמור לא תציל בכלי חרס הקל, למה הוא צריכה התורה לדרשה מיוחדת מהמילה תוכו למעט כלי שבתוך התנור שהוא תוך תוכו? והרי אפילו מחיצה שהיא תוכו מצילה וכל שכן כלי, משמע איפה שרק כלי שבתוך התנור הוא שנתמעט ולא מחיצה שבתוך התנור? מתרצת הגמרא, לדעת רבי אליעזר, אי תוכו מבא אלי, המילה תוכו שבפסוק הזה, שדרשנו ממנו תוכו ולא תוך תוכו, לא בא ללמדנו שדווקא כלי מציל ולא מחיצה, אלא זה הוצרך לאוכלין שגיבלן בטית, והכניסן להעביר תנור. אוכל שחיפה בטית מכל צידיו, עד שאי אפשר לגעת באוכל, הכניסן להעביר תנור, ובא כתוב ללמדנו שאם היה שרץ בתנור, אוכלים אלו נטמעים, שלפיכך דורשים תוכו ולא תוך תוכו, שדווקא תוך תוכו מציל, ולא הקפת טיט, שדבר המוקף טיט הרי הוא בתוכו של התנור. כלומר, אמנם אין צריך פסוק ללמדנו שכלי בתוך תנור חוצץ בפני התומה, שהרי כל שכן הוא ממחיצה, שחוצצת, משום הקל וחומר מתומת מת, אף שאינה ממינו של התנור, ולא בא הפסוק אלא להשמיענו שדווקא אוכל בכלי הוא שטהור, משום שהוא תוך תוכו, ולא אוכל המחופה בטיט שנחשב כתוכו או איל ואינו מינו של התנור. ולאו מינה לא מחריב בה, אבל מחיצה אף על פי שאינה ממינו של התנור, חוצצת משום הקל וחומר מתומת מת. והחידוש שבדבר הוא, סל כדאי תחמינה היה עולה על הדעת לומר שאויל ובנגיעה לא מתאמה, שאין אוכלים אלה יכולים להתאמה בנגיעה, שמחוסים הם בטיט ואי אפשר לגעת בהם, ממילא באווירונה מי לא מתאמו, גם כשהשרץ באוויר התנור לא יתאמו, שכל שאינו נתמה בנגיעה אינו נתמה גם באוויר כלי חרס, לכן כמה השמלן. וצרח הכתוב ללמדנו, שאין הדבר כן, אלא אוכלים אלה תמאים הם, אולם לא בא כתוב למעט מחיצה שבתוך תנור, ולעולם יש לומר שלמידים מן הקל וחומר שאף מחיצה מצילה. התירוץ הזה נאמר כדי לבאר את שיטתו של רבי אליעזר במשנה הנזכרת שמחיצה שבתנור מצילה מפני התומה. אבל לשיטת חכמים אכן אין מחיצה מצילה מפני התומה. וכעת תבאר הגמרא את שיטתם של רבנן. אומרת הגמרא ורבנן, חכמים סוברים אנחנו לא צריך לקרא. אוכלים אלה שגיבלן בטיט והכניסם לאוויר התנור, אין צריכים פסוק ללמד שהם נטמאים, שלדעתם דין זה פשוט הוא. ואף על פי שאין אוכלים אלה יכולים להתאמה בנגיעה, לדעתם אין טעם לומר שמשום כך לא יתאמו גם באוויר, שאין לדמות נגיעה לאוויר. וכיוון שלדעת חכמים דין זה פשוט הוא, על כורחך לא בא לימוד תוכו ולא תוך תוכו לזה, אלא בא ללמד על מחיצה שאינה מצילה ולהוציא מן הקל וחומר של רבי אליעזר. למסקנת הגמרא נמצא, שמצד הסברה אומרים שלב מינה לא מחריב בה, אלא שמשום הקל וחומר קודשים מחללים קודשים, אז חולין לא כל שכן. אז היינו אומרים שגם מחשבת חולין פוסלת, לפיכך הוצרחנו לדרשת רבי אליעזר, מי ולא יחללו. וכן לעניין תומה, המיעוט של תוכו ולא תוך תוכו הוא דווקא בכלי שבתוך תנור, שהוא מינו של התנור, אבל מחיצה היא לאו מינו של התנור, והאוויר שמעבר לה חשוב תוכו. ומכל מקום לדעת רבי אליעזר היא חוצצת משום הקל וחומר מתומת המת. והפסוק תוכו שממעט דווקא כלי, הוצרח ללמדנו שאוכלין שגיבלן בטיט והכניסם לאוויר תנור, נטמאים. אילו לחכמים מחיצה אינה חוצצת, אם משום שלדעתם הקל וחומר נפרח, או משום שהלימוד תוכו ולא תוך תוכו, לדעתם בא להוציא מחיצה, שאוכלין שגיבלן בטיט פשיטה שהם נטמאים ואין צריך לימוד מיוחד לזה. והגמרא קושיה ותירוץ של רב יוסף ברמי בעניין אותה סברה של לאו מינה לא מחריב בה. רב יוסף ברמי רמי הקשה סתירה מן הדין של שינוי קודש, היינו, מן הדין של שלא לשמו שהוא שינוי בקדושת הקורבן מקדושתו לשם קדושת קורבן אחר, השינוי בעלים, על הדין של שלא לשם בעליו, כגון ששוחט את חטאתו של ראובן על מנת שיתכפר בשמעון, שהוא שינוי בעליו של הקורבן שאף הוא פוסלו כמו שינוי קודש, ומשנה ותרץ את הסתירה הזו בעצמו כפי שתבאר הגמרא. וכך הקשה רב יוסף ברמי. מי אמר רב, האם אכן אמר רב חטאת ששחטה לשם חטאת אחרת, כגון חטאת שהקדישה לשם כפרה על אכילת חלב, ושחטה לחפר על אכילת דם כשירה? שאין זה נחשב שלא לשמה, אבל אם שחט חטאת לשם עולה פסולה? אם כך אמר רב, על מה משמע של עניין שינוי קודש, דווקא דלאו מינה מחריב בה, דמינה לא מחריב בה, שדווקא דבר שאינו ממינה מחריב בה ועוקר את שמה, כגון מחשבת עולה שאינה ממינה של החטאת ופוסלת אותה, ואילו דבר שהוא ממינה כגון מחשבת חטאת אחרת, אינו מחריב בה ואינו עוקר את שמה. והסברה הזו היא הפוכה מן הסברה של לאו מינה לא מחריב בה, שנזכרה בגמרא עד פה. נזכר לעיל בדף ג' עמוד א', אמרו שמחשבת לשם עולה היא מחשבת מינה של החטאת, ודמינה מחריב בה. ואילו כאן מדובר שמחשבת לשם עולה היא דלאו מינה, וטעם הדבר לפי שלאלה נידונו ביחס למחשבת לשם חולין, וודאי שעולה שזה מין קורבן נחשבת יותר מינה של החטאת מאשר החולין, שאינם קורבן ואינם ממין החטאת כלל. לא כן כאן שדנים על מחשבת עולה ביחס למחשבת חטאת אחרת. ודאי שחטאת אחרת היא ממש אותו מין של החטאת הזו, וביחס לזה עולה עם מין אחר. אם כך תרצה לומר שסובר רב, קשה על כך. אמר רב, הרי אמר רב עצמו חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת, ששחטה בשינוי בעלים לשם אדם אחר, שאף הוא מחויב בקורבן חטאת פסולה. אבל אם שחטה בשינוי בעלים על לשם מי שמחויב עולה, כשראי. ואין זה חשוב כשינוי בעלים, הועיל וזה ששינה לשמו אינו מחויב חטאת. על מה? הרי שהסברה היא בדיוק להפך. דווקא דבר מינה מחריב בה, דלב מינה לא מחריב בה. שדבר שהוא בין מינה כגון מחשבה לשם מי שמחויב חטאת כמותו, מחריב בה ופוסלה. ואילו דבר שאינו ממינו, כגון מחשבה לשם מי שאינו מחויב, אלא עולה, אינה מחריבה ואינה פוסלת. ומשני ותירץ רבי יוסף ברעמי, אתם שם לגבי שינוי קודש, ושחט אותה לחטאת אמר רחמנה. אמרה התורה ושחט אותה לחטאת, ופסוק זה הוא מקור הדין שתהיה השחיטה לשם חטאת. ואם שחטה שלא לשמה פסול. והרי חטאת לשם חטאת נשחטה, שאף אם נשחטה לחפר על חטא אחר כגון חטאת. הילף ששחטה לשם חטאת דם, הרי סוף סוף לשם חטאת נשחטה ולכן נקשרה. אבל אחר כאן לגבי שינוי בעלים, וחיפר עליו הכהן כתיב. נאמר וחיפר עליו הכהן, ופסוק זה הוא מקור הדין ששינוי בעלים פוסל. ודורשים שהשחיטה צריך שתהיה עליו, היינו לשמו ולא על חברו. ולכן דורשים שאין הפסול אלא בחברו דום ידידי. חברו הדומה לו לבעל הקורבן, שיש להקיש את חברו שנתמעט לעליו הממעטו, שצריך שיהיה דומה לו. דהיינו, שמחויב כפרה כמותו. שאף הוא חייב חטאת כמותו. אבל אם אינו מחויב אל העולה, אינה מחשבה לשמו פוסלת. ולפיכך אין להקשות סתירה משינוי קודש לשינוי בעלים, שכך היא גזרת הכתוב. כאן לפסול וכאן להכשיר. ויהיה גמר הקושייה של רב חביבה באותו עניין. רב חביבה רמי, רב חביבה הקשה, סתירה מן הדין הנזכר של שינוי בעלים, התוך תוכו, על הדין של תוך תוכו הנזכר למעלה, ומשנה, ותירץ את הסתירה בעצמו כפי שיבואר, וכך הקשה רב חביבה. ומי אמר רב? וכי אכן, כך אמר רב חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת אז היא פסולה, אבל מי שמחויב עולה כשירה. האם כך אמר רב אלמה? הרי שדווקא דמינה מחריב בה דלב מינה לא מחריב בה, כפי שביארנו לעיל. ועתניה הרי שנינו בברית המובט לעיל על הפסוק בעניין תומת שרץ באוויר כלי חרס, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע תוכו ולא תוך תוכו. אוכלים ומשקים שבאוויר כלי חרס המונח בתוך תנור של חרס, אינם נטמעים משרץ שבאוויר התנור, לפי שאינם מצויים בתוכו אלא בתוך תוכו. ואפילו כלי שטף, דהיינו כלי עץ או כלי מתכת שבתוך תנור, מציל את האוכלים והמשקים שבו מן התומה, שהרי הם בתוך תוכו ולא בתוכו. הרי לנו איפה שגם לב מינה מחריב בה, שהרי גם כלי שטף שאינו ממינו של התנור חוצץ בפני התומה ומבטל מאווירו שם תוכו של התנור. ומשני, תרץ רב חביבה כך, בפסוק הנזכר ארבעה תוכו כתיבי, ארבעה תוכו כתובים, שהרי נאמר בו פעמיים תוכו, אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו, ובכל אחת משתי המילים תוכו, האות וו האחרונה שבה מיותרת, שהרי אפשר היה לכתוב תוך, ונאמר תוכו לדרשה נוספת, ונמצא שיש כאן בסך הכל ארבע דרשות, ואילו הם תוך, תוכו, תוך תוכו, ודורשים אותם כך, אחד לגוף, אחד לגופו לעצם הדין שכלי חרס מטמא אוכלין באווירו, ואחד לגזירה שווה, ואחד לגזירה שווה ללמדנו שהשרץ מטמא את הכלי מאווירו, אף כשאינו נוגע בו כדרך שהכלי מטמא את האוכלים שבאווירו, שדבר זה נלמד בגזירה שווה, תוכו תוכו, בין שתי המילים תוכו, שבפסוק זה, וכך נדרש הדין הזה מגזירה שווה במסכת חולין דף חבדל את עמוד ב', המילה תוכו הראשונה בפסוק נאמרה לשרץ, הנופל התנור אשר ייפול מהם אל תוכו, ואילו המילה תוכו השנייה נאמרה לאוכלין שנטמעים מאוויר כלי חרס, כל אשר בתוכו יטמע. והנה דבר זה פשוט הוא שהאוכלים נטמעים מן הכלי, אף על פי שאינם נוגעים בו, כל שהם נמצאים באווירו. וכשם שהכלי מטמא את האוכלים המצויים באווירו בלא נגיעה, כך השרץ מטמא את הכלי מהאווירו, אף על פי שלא נגע בו. אחד בא ללמד שרק תוכו של זה, של כלי חרס מטמא, ולא תוכו של כלי אחר, כגון כלי עץ או מתכת, כלומר, ששאר כלים אינם מטמאים ולא מטמאים באווירם. אידך, והאחר הרביעי בא ללמדנו את הדרשה שבברייתא הנזכרת, תוכו ולא תוך תוכו. ואפילו כלי שטף מציל, שלא תאמר שלב מינה, לא מחריב בה. ונמצא שזו דרשה מיוחדת מאיתור המקראות ללמדנו הלכה זו שכלי שטף מציל. ולכן אין להקשות מכאן על סברתו של רב בעניין חטאת ששחטה על מי שמחויב עולה, שלב מינה לא מחריב בה, כי גזירת הכתוב היא בעניין תומה, שאף כלי שטף יציל אף על פי שמצד הסברה לא היה חוצץ. הפסוק הזה בא ללמד על כלי שטף שמציל, כי ללמדנו את עצם הדין שאוכלים שבתוך כלי חרס פנימי תאורים, לא צריך את האיתור של האות וו, די במילה בתוך לבדה, שהרי באוויר שבכלי הפנימי, זה אינו תוכו של התנור, שהכלי הפנימי הוא מינו, ופשיטה שהוא מחריב בו וחוצץ, ואין האוכלים שבו נטמעים, ורק בכלי שטף היינו אומרים מצד הסברה, שלב מינה לא מחריב בה, ונחשב אווירם תוכו של התנור. ומה האיתור של האות וו במילה תוכו למידים, שגם כלי שטף מציל. והדברים הללו של רב חביבה מנוגדים לדברי רבה בתחילת הסוגיה לאל בדף ג' עמוד א'. לדעת רבה בא עיקר הדרשה תוכו ולא תוך תוכו ללמדנו את הדין שהכלי הפנימי אפילו שהוא כלי חרס מציל, ולא היינו יומדים זאת בלי לימוד מיוחד. מה שאמר התנה ואפילו כלי שטף מציל זה מצד הסברה שאינו מחלק בין כלי חרס לכלי שטף. מכאן למד רבה שכלי שטף נחשב מינו של כלי חרס ששניהם כלים הם, ולכן הוא חוצץ ומציל, ורק מחיצה בתוך תנור אינה חשובה מינו. אילו רבי חביבה סובר, שכלי שטף אכן נחשב לב מינה, ומצד הסברה לא היה חוצץ. והפסוק בא ללמדנו רק את דינו של כלי שטף שמציל מגזירת הכתוב, אף על פי שהוא לב מיני, ואילו לכלי חרס שמציל, אין צריך לימוד מיוחד שהוא מציל. נסכם כעת את הדף שלמדנו. שאל רבה, איך אמר רב יהודה בשם רב שחטאת ששחטה לשם עולה פסולה, ואם שחטה לשם חולין כשרה מפני, שרק דבר שהוא ממינו, קודשים כמותו מועיל לעקור את שמו, ואילו הרי שנינו שכל גט שנכתב שלא לשם אישה פסול, ואפילו לשם גויה, אף שגויה אינה מינה שאינה בת קידושין וגירושין. הוא השיף שבגט גם אם לא נתייחס לכך שכתוב לשם הגויה, עדיין נכתב הגט סתם ולא לשם האישה ופסול בגיטין. אבל בקורבן, אם לא מתייחסים למחשבה לשם חולין, הרי זה כשוחט סתם שקשר בקודשים. עוד שאל רבה, איך אמר רב שאם שחטה לשם חולין כשירה, מפני שדבר שאינו ממינו אינו עוקר אותו משמו? הרי שנינו בחולין שדורשים מהפסוק וכל כלי חרס אשר ייפול מהם שרץ תמה אל תוכו, כל אשר בתוכו יתמה ולא תוך תוכו, שאם השרץ בתנור והאוכל בתוך כלי חרס המונח בתנור הוא אינו נתמה. ואפילו כלי שטף, כלים שטובלים במקווה שאינו מינו, מציל מן התומה. והוא הישיב שכלי שטף נחשב כמינו משום שזה כלי וזה כלי, אילו כששחטה לשם חולין דומה הדבר למחיצה בתנור, שמחיצה אינה ממין התנור ואינה מצלת, כפי ששנינו במשלם במסכת כלים, שאף שחצת את התנור בנסרים או בעיריות, אם נמצא שרץ במקום אחד הכל תמה, וכן אם שלשל להעביר התנור כלי עשוי ככברת שנפחת ונתבטל ממנו שם כלי, אף שבקקו סתם את מקום הפחת בקש, אם נמצא שרץ בתוכה הכל תמה. ואל רבי אליעזר טהור, והוא לומד זאת מקל וחומר, אם מחיצה מצילה מטומאת מתה חמורה, ודאי תציל בכלי חרס הקל. דחו חכמים את דבריו של רבי אליעזר ואמרו שבתומת מת, מחיצה מצילה, משום שכן הדרך לחלוק אוהלים במחיצה, אבל לא בכלי חרס, שאין הדרך לחלקו במחיצות. ואם כן, רבנן כרב שמחיצה אינה חוצצת, כי לאו מינה לא מחריב. ואלה רבי אליעזר שסבר שמחיצה חוצצת, אין לומר שהוא סובר גם כן שלאו מינה לא מחריב בה, ורק שלעניין מחיצה קל וחומר גובר. שאם כן יש לו לומר, גם בקודשים קל וחומר. אם קודשים מחללים קודשים, חולי לו כל שכן. אלא רבי אליעזר סבר כרב, וכפי שביאר אמורה רבי אלעזר בטעמו, הוא דרש את הפסוק ולא יחללו את קודשי בני ישראל, קודשים מחללים קודשים, ולא חולין מחללים קודשים. וקשה שאם כן גם לעניין מחיצה יבוא הפסוק של תוכו שממעט מחיצה מלהציל, ויוצאים מהקל וחומר של רבי אליעזר. וצריך לומר של רבי אליעזר, המילה תוכו בא למעט אוכלין, שגיבלן בטית והכניסם לאוויר תנור. הייתה הווה מינה לומר שאויל ואינם נטמעים בנגיעה, כיוון שמחוסים בטית, באוויר גם כן לא יתאמו, כמה שמלן שכן. ואילו לחכמים אין צריך פסוק למעט את זה, כיוון שאין לדמות נגיעה לאוויר. הקשה רב יוסף ברמי על דברי רב מדוע לעניין שינוי קודש, אמר שחטאת של דם ששחטה לשם חטאת של חלב או להפך כשרה, ואילו לשם עוליים שחטה פסולה, ומפני שלב מינה מחריב בה, ומינה לא מחריב בה, ואילו לעניין שינוי בעלים הוא אמר להפך, אם שחטא על מי שמחויב חטאת פסולה, ואם שחטא על מי שמחויב עולה כשרה, הוא הישיב שטעמו בשני הממרות, זה משום גזירת הכתוב, שלעניין שינוי קודש אמרה התורה ושחט אותה לחטאת, והרי שחט לשם חטאת, ולעניין שינוי בעלים, דורש את התורה וחיפר עליו ולא על חברו, שמחויב כפרה כמותו, אבל כשמחויב עולה לא חשוב שלא לשמע. ורב חביבה יקשה על דברי רב בשינוי בעלים שמשמע שלב מינה לא מחריב בה, מדברי רב לאל שדורשים תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף מציל, משמע שלב מינה מחריב בה, והוא תראה שלעולם לב מינה לא מחריב בה, ומה שכלי שטף מציל, זה מגזירת הכתוב, כיוון שדורשים ארבע פעמים תוכו, אחד לגופי שיתמה אוכלין מאווירן, אחד לגזירה שווה שיתמה שרץ את הכלי, אפילו שלא נגע, אחד שדווקא תוכו של זה ולא תוכו של אחר, ואחד לתוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף מציל. זה הסיכום של הדברים שלמדנו בדפינו היומי, וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף ג' במסכת זבחים. שאלה ראשונה, מניין מוכח שסתם בגיטין פסול? שאלה שנייה, באיזה אופן נמשכת החטאת שלא לשמה כשרה ומדוע? שאלה שלישית, תנור שחצצו במחיצה ונמצא שרץ בצד אחד, מה דין האוכל שבצד השני לרבי אליעזר ומדוע? שאלה רביעית, כיצד דוחים חכמים את סברתו של רבי אליעזר? שאלה חמישית, מה ביור אבא אמינא ללמוד בקל וחומר שאם קודשים מחללים קודשים כל שכן חולין? השאלה האחרונה על דף ג', לרבי אלעזר, מניין למד רב שלב מינה לא מחריב בה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, א' באייר תשע"ח, ב' ראש חודש אייר תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה דף ג' במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, ב' באייר, יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב, ונלמד דף ד' במסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילדי מיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.